כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, קרן, מה עניינים, מה נשמע?
תמיד העניין הזה פה, כמה דקות פה לפני, זה סצנת מלחמה.
זה ההכנה עלה.
אז ברוכה הבאה.
תודה, ברוכה נמצאת.
תודה רבה. אתם ברדיו החברתי הראשון, והפינה הזאת נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, ובעצם מה שקורה פה פעם בשבועיים, זה שאני מערכת נשים עצמאיות שעשו איזושהי דרך שאני תמיד קוראת לה רוחנית, ויש תמיד איזשהו סיפור שלוב כזה בין אישי לעסקי כזה, ואתן מגיעות לכאן כדי לתת השראה או לתת את התוכן הייחודי שלכן, לספר ככה על החוויות האישיות והעסקיות שלכן. והיום יש לנו את קרן ידובסקי חירותי. נכון? וגיד, יש לך טייטל מאוד מאוד עשיר, אז אני אגיד אותו, ואחר כך אני אעביר את זה אלייך, לאיך את רוצה להציג אותך. אז קרן היא מרצה ומנטורית לשינוי תודעתי. היא יזמית של בית ספר למשחק ומנטורינג, נכון? והיא מאמנת אישית ועסקית. שכחתי משהו?
מרצה לתקשורת בין אישית.
תקשורת בין אישית.
והתנהגות אנוש ופסיכותרפיסטית.
לא, בקטנה, כזה.
כן, אבל אמרה רוחנית, ואימא. ואני אימא.
נכון, אז זהו, ואז פה זה השלב שאני מעבירה את הגלגל אלייך, ואני תמיד שואלת איך את רוצה להציג את עצמך. כאילו גם צדרי את זה בסדרי העדיפויות שלך.
לא יודעת, אני תמיד מסתבכת בלהציג את זה. גם כולם תמיד אמרו לי, את צריכה להגדיר בדיוק מה, ואז אני מסבירה להם, הבריאה אין לה את ההגדרות האלה, מה זה רק בפיזי. אני עושה גם וגם, וכל הדברים שעכשיו ציינת ועוד דברים. כל עוד אני אוכל להגיע לבן אדם, ואני אצליח לגרום לו להקרין את עצמו, ואת מה שהוא בא להיות פה, במקסימום שהוא בא להיות, אז אני עושה את התפקיד שלי מכל המקומות האלה. לי משמעותי שהשחקנים שלי יוכלו להיות הניצוץ, שמדליק את הניצוץ האלוהי בקהל אצל כל אחד ואחת, והמומנים שלי ידליקו את הניצוץ של עצמם, כי ברגע שאנחנו מדליקים את הניצוץ של עצמנו ומתחברים למקור ולמי שאנחנו ומה שאנחנו, בהקרנה, הכל קורה. אז אני עושה את זה דרך חוויה, דרך המשחק, דרך תקשורת בין אישית. דרך נוכחות, כל הדרכים האלה.
תכף נדבר על כל הדרכים האלה. אני ביקשתי ממך לבחור שירים, אז בחרת שניים, אנחנו נתחיל כדי כזה רגע לחמם ולהרים פה את העניין, וגם להתחבר לפייסבוקים. אז השיר הראשון, את רוצה את ריקי או את קרן פלס? מה את מעדיפה?
אני לא. בוא ניתן לריקי כבוד.
יאללה.
ניתן לריקי כבוד.
לפי הגין, נלך לפי הגין.
ריקי גם ליפתה אותי במנהטן. לאורך כל היזמות שלי הייתי שמה אותה על האוזניים. נראה לי ריקי.
אז בגלל זה בחרת אותה?
כן.
מה זה מסמל עבור השיר הזה?
במנהטן הייתי יושבת כשהייתי מתגעגעת הביתה, אז הייתי שמעת אותה, ואז היה לי אותה ואת מתי כספי, ואז היה לי איזה דרייב כזה נורא גדול, אוקיי, תמשיכי כי את תחזרי לארץ ואת תפתחי את הבית ספר, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
טוב, אז קודם כל תהנו רגע מהשיר, ותכף נדבר גם על למה ואיך זה קרה וכולי וכולי, אז תהנו.
We'll be right back.
טוב, קרן, אז יאללה, אז עכשיו אנחנו ככה נצלול עמוק עמוק לתוך הסיפור שלך. אז דבר ראשון שאני רוצה ככה לשאול אותך, אנחנו דיברנו בחוץ על מה קורה עכשיו. בואי נתחיל מכאן ועכשיו, כן. אוקיי? ודיברנו על הבית ספר ועל על הבית ספר כאילו של המשחק, ודיברנו על זה שהקורונה קצת טרפה את כל המצב של מה עושים עכשיו. ואז אמרת לי משהו ככה מאוד מעניין, אמרת לי, אני כאילו מאמינה שבכל שחקן גם יש מאמן.
נכון.
ושאפשר תמיד להרים את זה, לא משנה מה, כי אני כאילו אמרתי, וואי, זה נראה לי נורא קשה באמת תקופה כזאת לשחקנים, מאיפה אתה מתחיל, לאן אתה הולך, כאילו זה, מה עושים? מאיפה שואבים את הכוחות, את האנרגיה? אז ספרי לי קצת ככה על השטח, על מה קורה בשטח מבחינתך, ו...
תראה, אני אתחיל בזה שאני קצת אוף שונה בתחום של עולם המשחק, כי אני, האמונות שלי הן מעט שונות. אני חושבת שזה כולם חושבים, אבל אני חושבת ששחקן הוא מנהיג, וכשהוא עולה אל הבמה או שהוא מול מצלמה, בזה שהוא אותנטי ובזה שהוא חי את הרגע ועובד moment to moment, אז הוא בעצם מאפשר לקהל שלו להדליק את הניצוץ האלוהי. בהסתכלות שלי, ההבנה היא שיש נוירון שנקרא נוירון מראה באזור הקורטקס במוח. וכשאני צופה במשהו, לפעמים אני חווה את החוויה בעצמי, אני לא חייב לחוות אותה על הגוף, לפעמים בעצם הצפייה שלי, אני כבר חווה, אני, משהו אצלי נדלק, אוטומטים שנדלקים אצלי, כל מיני דברים שנדלקים בתוך התת מודע, או נצרבים בתת מודע, כי איך שראיתי את האירוע ופירשתי אותו באותה שנייה, משאיר אצלי משהו. אז אני באה ואומרת ששחקן עולה לבמה או מול מצלמה ועושה את תפקידו בצורה אותנטית ואיתנה, אז הוא מאפשר לצופה לחוות איזשהו רגע, הוא מאפשר לצופה בעצמו לעבור איזשהו תהליך. עכשיו, זה לא תהליך שהשחקן הכריח, אבל זה תהליך שברגע שאתה אותנטי ומשחק על הבמה, אתה מדליק אצל הקהל שלך את הניצוץ שלו, משהו בו נדלק. וכשנדלק בנו משהו, אנחנו מוכנים להתעורר. וכשאנחנו מוכנים להתעורר, אנחנו מוכנים הרבה פעמים לצאת לפעולה, ולאו דווקא פעולה חיצונית, כמו ללכת להגדיר את עצמי ולעשות א' ב', לפעמים זה הפעולה הפנימית, זה המוטיבציה וההנאה הפנימית. אז בתקופת הקורונה, על אחת כמה וכמה. עכשיו תראי, המצב באמנות כרגע הוא פשוט היום ונורא, כי אנחנו חיים על אמנות. השחקן זה שחקן, זמר, כל מי שצובע את השמיים, זה עם שצובע את השמיים. תחשבו שהיית קמה בבוקר לתוך מכונית אפורה, בית אפור, בלי צבעים, בלי עיצוב פנים ובלי אדריכלות ובלי נוף ובלי מוזיקה ובלי לראות אפילו טלוויזיה סתם ובלי להיכנס לרדיו הנפלא הזה ואין חיים. זאת אומרת, האומנות יש לה משהו שמדליק בנו את הניצוץ כל הזמן, הוא צובע לנו כל הזמן, נותן לנו מוטיבציה, הוא מאפשר לנו לפנטז. כשאנחנו פנטזים, החיים שאני אומר, הרעיון הוא זה שמוביל אותך קדימה, הדמיון והרעיון. אז בתקופה כזו שאין תיאטראות, שהבתי קולנוע סגורים, השחקן צריך למצוא את עצמו מחדש. ואני חושבת שלשחקן מלכתחילה בבילט אין, יש את הדבר הזה שקרא מוטיבייטור. זאת אומרת, סתם ללכת לפארק ולעשות איזושהי הצגה כזו או אחרת, או למצוא את הדרך של הכן, כי הלא פה קיים והלא הוא מאוד ברור, ושחקן צריך למצוא את הדרך של הכן, גם בשביל עצמו, כי אנחנו חייבים. זה החיות שלנו, וגם כדי להניע אנשים אחרים, כי זו תקופה ממש משמעותית, במיוחד עד ה-21 לדצמבר, אנחנו נמצאים באיזה מעבר.
כן, מה קורה ב-21 לדצמבר?
לפי אמונתי, לפי הדרך בה אני הולכת, מאמינה, רואה, שומעת, ומוריי ומורותיי, עד 21 לדצמבר אנחנו בעצם עוברים פה טרנספורמציה של סגירת מימד 3, ומ-21 לדצמבר, לא יודעת עד מתי, אבל אנחנו מתחילים את ההתנהלות של מימד 5, זה בפן הרוחני.
עכשיו תתרגמי את הסינית לכאלה שלא מבינים.
אנחנו חיים פה בפיזי הרבה זמן, ואנחנו במקום לשמוע את ההשראה ולעבוד דרך מי שאנחנו והחיבור, והסנכרון הזה בין הלב לבין המוח ובין האלוהות ובין לאפשר למי שאנחנו ולאלוהות לצאת החוצה, אנחנו כל הזמן נורא עסוקים בפיזי. ולשמחתי אנחנו מתחילים, אנחנו כבר התחלנו עידן חדש, אבל עכשיו המימד, מימד 5 זה מימד שההסתכלות היא גבוהה יותר, שהאהבה אגב נמצאת שם, שאנחנו הולכים ללא נודע, אנחנו הולכים סוף סוף למקום שהוא לא ידוע כדי לברוא מציאות חדשה, שם נוכל לברוא מציאות מופלאה. גם היום אנחנו בוראים מציאות, אבל עכשיו יש לנו את הכלים, אנחנו אמורים להיות מחוברים יותר, האחדות הזה שכולם מדברים, זה הכניסה למימד 5, הכי בפשטות, הכי ב... איך אומרים? פשט? הכי בפשט.
אז את אומרת, וזה קשור לקורונה, או שזה קשור לכוכבים?
אני לא קשור לכוכבים, לא קשור לזה, קשור לתהליכים שקורים פה מאות אלפי שנים, וכן, לקורונה יש... יש פה משמעות בתוך זה. תראי, כשקורה משהו, קורה בשבילנו. כשקורה משהו, קורה בשבילנו. גם אם זה הדבר הנורא מכל, בני אדם מתורים ונזכרים שם לא חסרי עונים. מה זה, מה זה המשחק. כשאנחנו הולכים לראות סרט, כשאנחנו הולכים לראות את זה, גם אנחנו רואים, אנחנו רואים סיפורים, אנחנו רואים נרטיב של אנשים שרובם היו כנראה באיזשהו מכשול, או איזשהו קונפליקט, או חסר עונים כזה או אחר, שהצליחו לנצח את עצמם, או הצליחו לנצח את המערכת. זאת אומרת, שאני הולכת לראות אומנות, גם ריקוד, וגם שאני שומעת שיר, יש שם תמיד איזושהי השתדרגות מעל משהו, איזשהו עלייה מעל קונפליקט. אז אני חושבת שהקורונה זה אחלה הנרטיב, שמחייב את כולנו כבני האדם להשתדרג מעל הקונפליקט הזה, ששקענו בעצמנו, שקענו באי אפשר ובפחד המקומות הפחות נורא אחזות במה היה, במה קרה, כן. במה אמרו לי. ומחייב אותנו פתאום להסתכל על עצמנו, להתבודד.
וואלה.
להתבודד. אני לא מדברת התבודדות עכשיו זה. להתבודד רגע, להתכנס פנימה ולהבין שהגירויים החיצוניים או החיצוני כבר לא מגדיר אותנו. אנחנו צריכים ללמוד קודם כל להגדיר את עצמנו, ואפשר להגדיר כל יום בהגדרה אחרת.
נכון.
ואז אנחנו נקרין את זה החוצה. אנחנו קצת טעינו, אנחנו בשנים האחרונות, מאות שנים אחרונות, אנחנו נורא מחכים שמישהו חיצוני יגדיר אותנו, שיגידו לנו, גם שיגידו לנו שאנחנו מספיק טובים, שיגידו לנו שאנחנו הכל בסדר, והגיע הזמן להפוך את התמונה. קודם כל, אנחנו מול עצמנו. אני מספיק טובה.
נכון, אני חושבת שמה שבאמת התקופה, אני מסתכלת על זה רגע נקודתית, דרך העיניים של הקורונה, אבל אני חושבת שמה שקרה פה זה בעצם הפשיטו את כולנו.
לגמרי.
נשארנו די ערומים פה בתוך הדבר הזה. ואז אתה צריך להחליט.
את הצלוליטיס שלי, זה עד שלי, שזה בלגן.
אבל אז הנקודה שאתה צריך להחליט, אני נשאר ערום, או אני מתחיל לאסוף את עצמי מחדש, ולגבש, וליצור, ולייצר, ולבנות את המעטפת הזאת שוב פעם. ודווקא במקומות של אנשים, קודם כל, בכלל, שינויים לאנשים הם מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, זה מעברים קשים, כן? אבל אני רואה את זה בדרך המעצבים שאני עובד איתם, ואת רואה את זה דרך השחקנים שאת...
גם זמרים, אני מלווה המון אומנים. זמרים, רקדנים.
אז דרך האומנים, אוקיי? איך את מצליחה להגיע למצב שאת מרימה מישהו שהוא כרגע, כל עולמו נטרף עליו? זה כאילו סוג של בור שחור כזה, איך נותנים את החוט הראשון?
כשאמרתי לך שאני קצת אוף אחר בדבר, זה כי אני לא מרימה אף אחד. הבן אדם מרים את עצמו. גם המשחק, אין שיטה אחת להיות שחקן. כמו שאין שיטה אחת להיות בן אדם, כמו שאין שיטה אחת להרים את עצמנו. זה יחד עם האדם, קודם כל למצוא את הכן, אבל את הכן שלו. כי לכל אחד מאיתנו, בהגדרה של הצלחה, יש הגדרה אחרת.
נכון.
מה הכן שלנו? להראות לו שכבר היו לו מקומות בעבר פחות קלים, כאלה או אחרים, והוא כן הצליח לקפוץ מעל מדעת. גם לפעמים דברים נורא נורא קטנים, כמו לא רציתי לקום בבוקר לעבודה, כי לא התחשק לי. וכן הצלחתי להרים את עצמי, זה גם כן.
נכון.
פשוט לכל נתנו בומבסטיות כזו נורא גדולה. והכן נמצא גם הדברים הקטנים. אז לשבת איתו ולראות איתו את הכן. ושתיים, שיהיה בהודעה. להתחיל לדבר על המילה תודה.
בדיוק כתבתי איזה יום פוסט, את חייבת לראות את זה.
אני מבטיחה. אני ממש, אני רק צריך משתקפיים לא רואה כלום. המקום הזה של התודה... קודם כל, אפשר תודה לעצמך, אפשר גם תודה למישהו אחר. אתה לא מוצא אצלך על מה להגיד תודה. עצם זה שאתה מוצא תודה אצל מישהו אחר, זה דבר ענק.
כן, זה תדר כזה.
זה בדיוק התדר, הרי בסופו של דבר זה הכל רטטים. זה הכל תדרים, וזה מה אנחנו מתנים לדעת. בלב יש לנו 40,000 תאים מוחיים עצמאים. ותרטיט את התאים האלה של המוח, של הלב.
כן.
זה לא קל. וחז וחלילה, אני לא חושבת שאין מישהו שאומר, אני בכוונה, אני נכנס לתוך זה. זו תקופה קשה. ובתוך התקופה הזאת, אנחנו צריכים להתחיל למצוא את הדברים הקטנים של כן, את הזרעים האלה שננביט אותם אחר כך, ויהפוך להיות דבר נורא יפה. אז אני לא מרימה אף אחד, אני מזכירה לבן אדם, או מאפשרת אולי לראות עוד דרכים, עוד כלים, עוד אפשרויות, כן. כן.
תגידי רגע, איך פתחי, קודם כל, מה התחיל קודם בכל המיליון דברים שאת עושה בחיים שלך?
מאז שאני קטנה, קודם כל גדלתי באשקלון, נולדתי באשקלון, ואימא שלי מרוקאית, אני יודע, ממשפחה מסורתית, עם כל מיני רבנים וכאלה סביבה, ואבא שלי ניצול שואה תאיסט. גדלתי בבית שעד ימין ושמאל נמצאים באותו בית, מסורתי ואתאיסט באותו בית.
הכי קצוות.
הכי קצוות, שהיה שם המון המון שלום בפנים. וגדלתי עם סבתא מרוקאית נורא מצחיקה. נורא מצחיקה, כאילו, באמת, עם המון, גם נורא חכמה. ועם סבתא הפולניה שזכיתי להיות איתה, שהיא מאוד לא מצחיקה.
לא יכול להיות.
לא, אני יודעת, זה מפתיע, תראי, זה שוק.
ממש, הרגת אותי עכשיו.
אבל מאוד לא מצחיקה. ותוך זה היה המון, המון הומור, כי תמיד עם סבתא שלי הפולניה הייתה עושה איזה פרצוף, ואני, מה נעשה עכשיו, אני לא יודעת. טוב, שאני אמרו, כי תראה, נעבי בשטויות, אוהבי אותה. וגם אני אוהבת אותה, גם אם אומרת עליי משהו לא טוב, מה זה משנה? אנחנו עכשיו משחררים אהבה. מוכנה, 1, 2, 3, אהבה. המון דברים שהיא לימדה אותי. וכל הזמן היה המון צחוק, אמא שלי נורא מצחיקה. אבא שלי בגיל 12 הפילו אותו מרכבת בפולין, אז רכבת עלתה לו על היד, ואבא שלי רק עם אגודל בכף ימין, אבל הוא מסדן ומכין תוכל הכי טעים בעולם, ובחיים לא ראיתי שלאבא שלי יש 6 אצבעות. זאת אומרת, האיש הזה תמיד, הוא לימד אותי שאין דבר כזה, שאין דבר כזה, זה המוטו, הוא תמיד לימד אותי שהמגבלה היא תמיד מנטלית. אז גדלתי לצד הצחוק וההומור.
אבל מלא רוחניות נשמע ככה.
כן, רק לא דיבר, לא אמרנו את המילה רוחניות, אבל
ברור, זה שדרוג של זה.
אבל זה לגמרי שם, שמצד אחד אבא שהוא איש עסקים ומראה לי שהכל אפשרי, זאת אומרת, הכל אפשרי. מצד שני, אמא שהיא נורא מצחיקה, משפחה נורא מצחיקה, היא מלא שמחת חיים, אז תמיד רציתי להיות שחקנית. זאת אומרת, כי הבנתי שבא להיות שחקנית, בלהצחיק אנשים, אני קומיקאית במהות, עכשיו זה לא נראה, מגיעים, זה הורד לי. שלהצחיק שחקנית, להצחיק אנשים, ובכלל לעמוד על הבמה ולשחק זה, ולהיות שחקנית, אופי, כאילו, נהיה לי נורא מרתק, בכלל כל ההתנהגות האנושית מרתקת, אני באה משתי קצוות. גם אף פעם לא הבנתי למה אחד לא אוהב את השני, לא במשפחה שלי, כי במשפחה שלי, באמת הכל היה מין,
היה ברור שזה קצוות, אבל הייתה סינרגיה ביניהם.
סינרגיה מהממת, ולכן אני נורא חשוב להבין ולאפשר. ומאוחר יותר הפכתי להיות אדם רציני. והבנתי שאמא שלי דחפה אותי כל מיני להיות מטפלת, ואמרתי לה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, עד שהיה לי איזה משהו בניו יורק שגרם לי להבין שרגע אולי כן. זה רגע כזה מכונן שראיתי.
חייבת לתת לנו אותו, את הסיפור.
זה רגע שהיא באה, זה טווילייט זון, אוקיי? Are you ready?
שנייה, אני אסדר את עצמי.
ערב ראש השנה. התגרשתי ממי שהיה בעלי הראשון. ערב ראש השנה לבד, מנהטן, דירה, סטודיו. הייתי אצל האמא המאמצת שלי, רותי רותקביץ' ושמוליק המאממים, שהיה להם את רותיז בייקרי ואנבייגליבבו.
די.
יס, בצ'לסי מרקט והמקומות. והיינו, אני גיל, חבר טוב שלי, היינו בארוחת ערב, חזרנו, אני הולכת הביתה, הולכת לישון, ופתאום נדלקת לי המערכת. עכשיו, בואי, לא היה אלקסה, אני מדברת על שנות ה-90, לא היה סירי, לא היה משהו שדליקה עם הערכות.
זה סאונד אוף גאד.
משהו כזה.
אוקיי.
ואמרתי, טוב, אולי שכחתי, אולי שמתי טיימר, חיביתי, חזרתי למיטה, ושוב פעם, לא מאמינה שאני מספרת את זה, אבל
אין, זה ככה אצלי, זה לא...
אוקיי, ואז אני אומרת, אוקיי, מה קורה פה, מה... ואז אני מתחילה לראות כל מיני דברים, ומתחילה לראות על החלון כזה, כמו עדים, די נבהלתי.
בת כמה את שם?
אני חושבת ש-28, 27, 26. משהו בסגנון.
אוקיי.
של ה-20, אני ממש לא זו, זה בעיה אצלי.
אז התחתנת גם נורא מוקדם.
כן, זה היה, היינו במנהטן, תת כזה. והסיגל שמי קאנה ואני בדיוק יצאנו עם ההצגה שלנו, אקסקיוז מי, אתה מדבר עברית, ו... משהו נחמד כזה, שרץ בכל ארצות הברית וקנדה. שאגב, זו הייתה הזמות הראשונה שלי. ואז אני רואה 3 אנשים, זה 3 דמויות ענקיות, זה לא באמת אנשים, ואני נבהלת. ואני אומרת, טוב, אני משתגעת. בטוח.
כן.
ואני מתקשרת לאמא שלי, ואמא תקשרים אליה לסבתא, ארצות הברית זה לילה, בארץ זה היה בוקר, ואומרת לה, סבתא, יש פה אנשים, אני משתגעת, תבואו, תקחו מטוס, תקחו אותי לארץ, משהו פה קורה לי, מדליקים לי. ואז אמרה לי, תרגי נבי בשק, תגידי לי, את הלכת לי איזה קורת בקלפים, בנרות, במה שהוא. אמרתי לה, האמת היא כן, עברתי והייתי אצל איזה קורת כזאת או אחרת, אז היא אמרה לי, אז הם ידעו שאת אדם שבאים אליו נשמות, אז הם באו שתעזרי להם, מה קרה? שתעזרי להם, רק צריכים לעבור לעולם הבא.
וואו, זה סבתוש, מה זה?
סבתוש זה רציני. סבתא סול.
כי הסבתא השנייה, הפולניה, בתחיתה באילפון גדול.
עוד מה, תשמעי, היא כבר מתה.
לא, באותה סיטואציה.
היא כבר מתה, מתה מזמן. אגב, לא הבטחתי שאני אפתח בית ספר למשחק עם השם של ידובסקי, כי הם הניצולים היחידים. אז, ותראי גם איפה היא השתלבה פה, עוד מעט היא השתלבה.
זלגות לנו פה מסיפור לסיפור.
בקיצור, אז היא אמרה לי, טוב, תעברי, היא בתוכה. אמרתי לה, תעברי בתוכה ותחזרי אליי. עכשיו, לא היה טלפון עד, אני הייתי עם הטלפון, אני עוברת וקפאתי מקור.
די.
ואני אומרת לי, קר לך? אמרתי לה, כן, איזה
נשמות. כשאת מדברת איתה בטלפון, את עוברת איתה?
כן. איזה נשמות שצריכות לעלות למעלה. תגיד להם שאת מפחדת, שאת לא יודעת מה לעשות, ושאת לא יכולה לעזור להם. והם ילכו, ותקראי לסבתא חיה, זו סבתא שלי, זכרונה לברכה. תבקשי שתבוא להרדים אותך. נרדמתי, קראתי לסבתא שלי וממש ככה ראיתי אותם יוצאים ונרדמתי והתעוררתי והייתי בטוחה שזה חלום, כאילו משהו כאן, עד שהבנתי שזה לא היה חלום. ואז הבנתי שאין לי ברירה, כאילו אני צריכה להתחיל ללכת לחקור את התחום הזה קצת יותר.
סבתא זכרה את כל הסיפור הזה?
סבתא עכשיו דימנטית. אז גם אם לא זוכרת, אני יכולה להחדיר לה את זה במיינד והיא תזכור.
אבל
אז כן, אז היא זכרה.
וואו, זה מטורף.
כן, אבל נראה לי הם לא עשו מזה בגדיל כמו שאני, כי עבורי זה הייתה חוויה.
לא, קודם כל זה שהיא ידעה והבינה שזה זה זה, כן? כאילו, מעניין. זאת אומרת שהייתה איזושהי חוויה שלה בתוך העולם הזה.
אני חושבת שהיא אישה מאוד, אני זכיתי במלאך, עם כל כך הרבה ידע מכל העולמות, שיכולתי לדבר איתה על הכל. היא האישה שתפרה לי כנפיים. אני גם כתבתי עליה שיר. זו אישה שתפרה לי כנפיים. גם כשהייתי צעירה יותר, אמרה לי, בואי, אני אכתוב לך סטנדאפ, בואי. כאילו, היינו כותבות יחד. אישה נורא מצחיקה, אישה מאוד מיוחדת.
אוקיי, אז היה את הסערה הזאת, שזו נקודה תפנית בחיי.
נכון.
ואז, אז מה עושים, קודם כל, מה עושים יום המחרת?
אני לא זוכרת, אבל בטוח סיפרתי לכל העולם ולהקטור, או לחברים, או
להבעלה כאילו, או שזה פשוט הבנת את זה, ואז שקרה,
לא הבנתי, שום דבר לא הבנתי.
אוקיי.
אני חושבת שזה היה מהבעלה. בגדול התקשרתי למאיה, חברה שלי, ששלחה לי את הסטייה, חוטר גזע, אחר כך. לא, הייתי, אני חושבת שסיפרתי, אני לא כל כך זוכרת, בטח רותי זוכרת, כי לרותי סיפרתי את הכל. אבל הייתי, אני חושבת שהייתי קצת בשוק מכל הדבר הזה. לא יפה.
נכון. אולי זה הם חוזרים פה.
כן. אז זה בפן הזה, אבל בתקופה הזאת גם יצאתי עם סיגל, עם אקסקוז שאתה מדבר עברית, ויצאנו גם לטור בכל ארצות הברית.
מה זה? איך מתחילות? את שחקנית?
אז אני לומדת משחק בזמן הזה.
לומדת משחק, אוקיי.
בלישטרסבר, וב-HB קורסים, ובסרקל דסקוויר, בכל מיני מקומות. הלישטרסברג זה היה המיין. ואז אני רואה פתק, דרוש שחקנית ישראלית, קומיקאית, משהו כזה, אני לוקחת את הפתק.
במנהטן?
במנהטן.
אוקיי.
בלוס אנג'לס מדברים עברית, בניו יורק מדברים חצי עברית. אז מצאתי את זה, והלכתי לאודישנים, וזו הייתה סיגל. והיא כתבה מערכונים מאלפים, ונבחרתי. ואז הלכנו ושכתבנו את הכל, והבנו את המנואל אורי, הייתה הבמאית שלנו, ומה שיזמנו, היינו מרימות טלפונים למקומות, וכותבות, וישבות שעות, ומלבד החזרות, ממש, היינו כל היום מתקשרות, אפילו הלכתי לעבוד בדפי אסף, כדי שייתן לנו מימון להצגה.
גדול.
ושם אני חושבת שאת היזמות שמתי כמשהו
הבנת אז שזה יזמות, או שהבנת שזה פשוט this is the way?
אני חושבת שגם אני וגם סיגל דרך אגב, זה built in. אתה מבין שאם אתה רוצה משהו, אתה הולך ועושה אותו, ויוצר אותו. אז לא פחדתי מליפול, כי הכל נראה אפשרי.
ואגב, זה גם גיל.
גם קוונטית, שאתה מאמין שהכל אפשרי, הכל אפשרי.
נכון.
כשמתחילים הפחדים, אז גם אותם אתה מזמן. כאילו, הכל זה זימון שלנו בסופו של דבר, זה המסע הזה. אז שמה, אבל היזמות קיבלה איזשהו טייטל, איזשהו מקום. וגם היה לנו כאלה שלא רצו וכן רצו, אז את גם חובה שם את הכן, את הלא, גם זה גם אחרי שהתגרשתי. אז יש לזה גם איזה תחושת כישלון, כן מה לעשות, תחושה של כישלון, בין אם זה היה נכון או לא נכון, התחושה היא לא פשוטה.
כן.
ואני חושבת ששם הבנתי שאת החלומות שלי בייהוק ובייקוק אני אגשים, זאת אומרת, זה משהו שאני חייבת להגשים אותם. אחרי תקופה חזרתי ארצה, עשיתי פה סדרה שתיים.
מה זה? אתם כאילו מדפדפת את זה, כאילו זה ברור מאליו שעושים סדרות, כאילו כמו לגרוב גרביים.
לא, רובי דואנס הגיע אלינו למנהטן, לשמחתי ולשמחת סיגל, הוא ממש עזר לנו בבימוי, והוא ניקה וסידר, ואז הוא בדיוק כתב את שמש וכולי, אז שבאתי לארץ, הופעתי בשמש ובשחר, ועוד בדידי הררי, הייתי אצל דידי הררי תקופה, עשיתי דמויות, דידי המקסים, ו... עבדתי במיקה, ניהלתי את מיקה. זהו, ואחר כך עברתי להיות בפיליפינים.
וואו, את חוצה גבולות.
כן. מנכלית...
תרצה משמע כנראה.
מנכלית חברת יהלומים.
מה, איך, מה? איך זה קשור?
ראה אותי מישהו במסעדה, הציע לי, הלכתי ועשיתי, הייתי המנכלית יהלומים הכי גרועה שאי פעם פגשת בחיים שלך, באמת.
אבל למה הלכת לזה בכלל?
כי רציתי, עזרתי מניו יורק אחרי המון המון שנים, ו... הייתי בארץ תקופה, והרגשתי שהרגליים שלי בוערות, משהו כאן צריך לקרות.
קצב הדרייב לא ביחד?
היה לי לא פשוט לחזור לארץ. אנחנו בכלל נפגעי ניו יורק, יש לנו חברים, המון חברים, שגרו המון שנים בניו יורק, אז כשאתה אוהב את העיר הזו, זה התאהבות כמו בבן זוג, זה כמו במאהב. אז כן, הייתי צריכה, הרגשתי שאני צריכה to explore more, אז עשיתי, אבל גם שם שיחקתי ולימדתי משחק, ולשמחתי אפילו עזרתי להם בוודן מונולוג שם עם פינקי אמדור, השחקנית המדהימה והדודה שלה בתיאטרון הרפרטוארי. ואז עברתי להונג קונג, שגם שם עבדתי בילומים, אבל באמת גם שם המסכנים, אני ממש מרחמת עליהם והסיקו אותי. אבל תמיד עסקתי.
כאילו, הכרטיס היציאה שלך היה דרך היהלומים, ובסוף נשארת בגלל משהו אחר?
לא, לא, כן, כן, הכרטיס יציאה היה דרך היהלומים בהונג קונג, אבל בסוף תמיד חזרתי למשחק, לבמה, ליזמות ולאימון. זאת אומרת, האימון זה משהו ש... האימון והטיפול זה משהו שאני לוקחת מאותו אירוע מכונן. ואז חזרתי הארצה. בעלי, אסף, בא להונג קונג, הוא הפתיע אותי, בא להונג קונג, ואז הוא גם... שלף אותי לכאן, ואז הבטחתי שאני אפתח בית ספר למשחק. אז בהתחלה עבדתי בבתי ספר אחרים ולימדתי משחק, ואז פגשתי את אברהם שלום לוי, אצל אחת מהמורות הרוחניות שלנו, אצל דליה שולמן, וגם לא היה חלום לפתוח בית ספר למשחק. והתחברנו לנו יחדיו, וכמו שני ילדים, בלי שום תוכנית עבודה, בלי שום כלום, פשוט ישבנו בית, מצאנו את השם, הבנו מה אנחנו רוצים, בנינו מערכי שיעור וכו', וגרילה. ופתחנו את החלום, והחלום שלי באמת, אני באמת הפתחתי לסבתא שלי, הפולניה, שיהיה בית ספר למשחק עם ויזמות, עם השם של סבא שלי ושלה בכל מקום. אז...
למה זה היה החלום שלה? או למה הפתחת ספציפית לה את זה?
כי כל המשפחה של אבא שלי נכחדה, כולם. וסבא שלי שהצליח לברוח ולהבריח אותם, אחר כך נתלה בפולין על ידי סטלין. ואבא שלי גדל יתום. ולא יודעת, הייתה לי מן הרגשת שליחות כזאת, שכאילו אני צריכה לשים את השם ידובסקי, כי הוא נכחד, לשים אותו איפשהו, וגם חשוב היה לי, הבית ספר למשחק, כי אני שחקנית ויזמות, כי אני מאמינה ביזמות, וכי אני באמת חושבת שבבית שגדלתי, ובידובסקי ככלל, יש את המקום של העצמת אנשים, לראות להם את הדרך.
גם הסבתא הפולניה הרגישה את זה?
כן.
כן?
כן. כאילו, לי ולה היה קשר מאוד חם ומאוד מאוד טוב. כן.
מעניין. תגידי, והיא זאת שדחפה אותך לספציפית בית ספר למשחק, או ש...
היא לא דחפה.
לא, כלום.
סבתא שלי דחפה אותי קודם כל שאני אלמד משהו באוניברסיטה.
אז בית ספר?
אז פתחים בית ספר? אז אני חושבת שפתחתי בית ספר, זה כבר התחלה טובה. לגמרי.
אז יאללה, נלך לכל הקופה, נעשה בית ספר.
כזה, כן, כן, כזה.
טוב, אז אתם יושבים, ואתם מתכננים, ואתם חושבים כאילו מה זה, ואז מה השלב הראשון?
לא, אז כמובן, כל החזון ותוכנית עבודה, ומי מה, ומה אנחנו רוצים, ומה היעד שלנו, וממש מתכננים יחד. גרתי אז במושב מגשימים, וישבנו על זה ימים כלילות. ממש עבדנו, זו הייתה תקופה נורא מעניינת, נורא מרגשת.
מה, למה?
כי החלום פתאום קורם אור וגידים, זה גם חלום שלו, גם חלום שלי, פתאום זה באמת מתהווה וקורה.
אפרופו, אם אנחנו שנייה נתעכב על עניין אין מקריות, אז איך את מסבירה לעצמך שבדיוק פגשת בן אדם שרוצה בדיוק את אותו חלום שלך, ובדיוק זה מסתדר, ובדיוק זה, ו...
אני חושבת שהכל זה חתימות.
אוקיי, דבר שני.
יש לנו, אנחנו עודים לפה עם תסריט. יש חתימות, ואלו אנשים שחתמנו, וחתמנו שנפגוש אותם, וברגע שאת באמת באזור הבחירה שלך, אז פוגשת את האנשים שחתמתי איתם, בין אם זה חיובי ובין אם זה שלילי, כאילו זה אנשים שחתמתי לגדול איתם ודרכם. אז אני חושבת שחתמנו.
הבנתי, אז חתמת... זה מעניין, גם החיובי וגם השלילי, את אומרת.
לגמרי. אני אוהדת אופונופונו גדולה, ואני מאוד מאמינה שכל מה שבא, כל מה שקורה, קורה בשבילי, וגם כשקורה, תראי, גם סבתא שלי מרוקאית, היא אומרת לנו שנים, כולם מלאכים נבי, בשיטידי, כולם, גם הרעים, גם הטובים, כי כל אחד שבא, הוא בא להראות לך משהו בך, אז זה הכל, תודי לו שהוא בא, וזהו. עכשיו, זה באמת נכון, כי קורה משהו, אבי ואני למשל נפרדנו, השותף שלי, אחרי שנה ומשהו, וזה לא תהליך קל, לא משנה כמה נפלא ברור. וכמה אהבנו, תהליך לא פשוט, אבל ההבנה שהכל קרה נכון, והכל קרה בשביל צמיחה.
כן, את יכולת לראות את זה, אבל מבפנים?
כן, עם אבי כן, כי בגלל שלמדנו יחד גם רוח, אז כן, בהתחלה, אבל שוב, לקח זמן, זה אלו תהליכים, אני גם חושבת שככל שאנחנו גדלים, ההבנה יש לה רבדים, אז עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. היו מקומות שלא ראיתי וכעסתי, יש מקומות בסטודיו, יודעת, פתאום שקורים דברים ויש משפטים אתה עומד מול... אז הדבר ראשון זה האוטומט וזה הכעס וזה בסדר גמור, אבל השלב השני זה ההבנה של רגע, מה זה משקף עבורי? רגע, מה הדבר הזה... מבקש ממני לראות על עצמי. לא התנהגות לי את זה.
וואו, זה אחד הדברים הכי כאילו, כמעט על גבול הבלתי אפשריים. אני גם כצופה, כמאמנת, וגם על הניסיוני, זה באמת, כאילו המקום הזה של, בתוך הדרמה, בתוך הטרפת, כאילו לעצור, ולנסות בכל זאת להגיד איפה זה, ולמה זה, ומה השיעור פה, או מה אני צריכה להבין, או מה, לאן אני אמורה לצמוח מהדבר הזה. זה נראה לי, כאילו זה כמעט על גבולה בלתי אפשרי. זאת אומרת, זו משימה מאוד מאוד אינטליגנטית.
אני לא חושבת שזו משימה אינטליגנטית. אני חושבת שזו משימה לבבית. כי זה לפתוח את הלב. זה מה שנקרא לב פתוח ועיניים סקרניות. יעל תורג'מן כמעט לימדה אותי את המשפט הזה, אני מאוד אוהבת אותו. הדרמות האלה מנהלות אותנו כל הזמן.
נכון.
ומעבר לזה שמנהלות אותנו, חוזרות על עצמם תמיד. אולי תפאורה אחרת, אנשים אחרים, אבל תמיד אנחנו נמצא את אותה חוויה חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם. עכשיו יש שתי אופציות. שמישהו ייקח את השלט כל פעם וינהל אותנו. ושהאופציה השנייה, לא, אבל להגיד, רגע, שנייה. אני רוצה לקחת חזרה אחריות על החיים שלי ולראות איך אני מנהל את הדברים. זה לא אומר שזה יהיה קל. זה לא אומר שלא יהיה עליות וירידות, וזה לא אומר שהאגו לא יתנגש בעצם עם המציאות. עם זאת, כל פעם ההבנה שאני מנהלת את כל הדמויות שקיימות בי, והן כולם נהדרות, גם הפחות טובות, הן עזרו לי פעם, לא סתם כאן, הן מגנות עליי ממשהו. אני מנהלת את כל המסע הזה, אני מנהלת את כל התהליך הזה. אז כן, אז זה הופך את זה ליותר קל, ואני גם אומרת הרבה פעמים למטופלים, מאומנים, או בכלל, גם לשחקנים שלי, זה, הבנתי שזה קשה, so what, זה הרבה יותר קשה כל פעם לחזור על אותו כאב. זה הרבה יותר קשה, כאילו.
לא תמיד, כי לפעמים הכאב המוכר הוא יותר פשוט.
כן, נכון, ואני מסכימה שזה מה שאנחנו מאמינים וחווים.
כן.
עם זאת, אני עדיין מסרבת לקבל את האקסיומה הזאת, כי אני חושבת שזה גם איזו אמונה או דעה ש... אנחנו מאמינים ושמענו ואנחנו עובדים איתם שזה כבר לא משרת אותנו, די, מספיק. אנחנו היום כבר יודעים שהמוח, אנחנו יכולים לדבר עם המוח ואפשר לעשות עם המוח על הפעולות. היום אנחנו כבר יודעים שהתת מודע מנהל אותנו וישנם אוטומטים. אגב, בבית ספר למשחק, אחד הדברים שאני מלמד אותם זה את הסאב-קונשיוסנס ואת הקונשיוסנס. זאת אומרת, אתה מייצר לדמות תת מודע. כי מה מנהל אותי ואותך, ובכלל את כל העולם, זה כל הדברים שלנו מעבר, כל מה שראינו, כל מה שצפינו, כל מה ששמענו. שנייה נעצור ונראה, זה באמת שלי? זה באמת שלי הדבר הזה? אוקיי. אם זה פגש אותי, איפה זה פגש אותי? לא איך החברה אומרת לי לעבוד מול זה. אז זה תהליך, וזה גמילה.
נכון.
זו גמילה מהרגלים. וגמילה זה קריז. וזה כואב, וזה קשה.
אני קוראת לזה, כאילו לשינוי הרגלים, אני קוראת לזה ניסוי המגב. יש לי סיפור על המגב. זה כשאנחנו שיפצנו את הדירה שלנו, ושמנו זכוכית למקלחון, אחרי דירה זכורה שהיה וילון, כן? אז את יודעת, באוטומט, כאילו, נתקלחת וזה, ונקסט, כאילו. ובעלי תמיד היה אומר לי, תביא רביש, כאילו, עם המגב. זה, וואי, בהתחלה זה היה מטריף אותי, כאילו הייתי אומרת, אז מה, זה תיבש, וזה, אני נקה פעם בחודש, וזה, זה ירד, למה עכשיו לתרוח? כל פעם מחדש לנקות את המגע, עם המגב הזה. ולקח לי משהו כמו איזה חודשיים, לעבור מלסנוע אותו על המגב הזה. כן, כאילו, מה, אני עכשיו צריכה, בשביל שהוא יהיה לו נעים בעין, לעשות, כאילו, ת-ת-ת-ת-ת-ת, כל הסיפורים. למצב שוואלה, זה הפך להיות, פתאום אני אפילו לא שמה לב, אני אפילו, אם אמא שלי באה אלינו להתקלח, אני אומרת לה, אמא, תשים עם הגב.
אני לוקחת את זה עכשיו, נשוי עם הגב. זה בדיוק זה.
אז כן, אז זה נחמד. ועוד משהו שתוך כדי שדיברת, יש, אני מחלקת את התפיסה של ההרגלים ושל הדפוסים לשתיים. יש באמת את את הלייפטיים שלנו, של מה שצברנו ואספנו וחוויות וסיפורים ושתינו בבית ויש את מה שקרה לפנינו, שזה כאילו מההורים ומהסבא וסבתא ואיפה זה נצרב אצלהם. ואז תמיד כשאני עובדת על הרגלים ודפוסים, אני תמיד בודקת גם את זה וגם את זה, כי לפעמים יש, אני רואה הרבה פעמים כמו הרגלים כאלה שאת אומרת, זה לא מפה, זה לא מהסיבוב הזה, כאילו בוודאות זה משהו אחר, בוא נחפור רגע עמוק יותר ונבין מה קרה שם. ואנחנו תמיד מוצאים, כן? זה תמיד כאילו, הסבא שזה, את מכירה את הריקו לילינג, אז את יודעת שבתפיסה הזאת היא בעצם מי ש... כאילו הצאצה פותר את הקונפליקט של ההורה או של הסבא וסבתא, ואני ממש יכולה לראות את זה אחד לאחד קורה בקליניקה. ואז מעניין אותי, ככה אם אני כצופה עלייך, על הבית ספר ועל המשחק, כאילו מאיפה זה נחרט, מאיפה ירשת את זה במרכאות, כן? או לא במרכאות.
אני ירשתי את זה מהצריבה הנשמתית שלי, שירדתי לפה עם הכלי הזה.
כן, אבל זה לא, זה תלוש מהסבא וסבתא?
סבא שלי המרוקאי, כפרה עליו, היה נהג אמבולנס, והיה לו בית כנסת. סבתא שלי, אישה מאוד נוכחת, עזרה לפתוח בתי תמחוי, אישה כאילו מאוד נוכחת, טבחית וכזו, אבל והם נורא מצחיקים, אבל אף אחד לא פרפורמר.
אולי כן.
לא שידוע, כן.
לא, גם נוכחות של סבתא שהיא כל כך דומיננטית ומצחיקה, וזה פרפורמרית.
אני הולכת איתך, אני זורמת איתך במקום הזה, לגמרי, כי...
את מבינה, כי את כנכדה רואה את האפקט של זה, או לא מבינה אותו עדיין, אבל רואה את האפקט של השמחה, של השואו, כאילו של הבמה הזאת, שהיא כנראה הייתה לה הרבה מאוד נוכחות במרחב.
כן, אני קונה את זה.
סבבה, את הולכת איתי.
אני עובדת על זה, כן, זה עובד לי.
אוקיי, טוב, בואי נחזור לזה. אז את פותחת את הבית ספר.
וכן, ואחרי שנה וחצי, שנתיים, אבי ואני נפרדים, ואני ממשיכה עם הבית ספר, ומתחילה לעשות את כל הטעויות האפשריות. שם נכנסים הפחדים, ושם... מה עושים ואיך עושים ומה נכון ומה לא נכון וצריך לסיים
יש לנו 5 דקות
ועושה את כל הטעויות האפשריות בתוך התהליך הזה בין אם זה עם כספים וחובות ומזל שהיו לי המון חברים שעזרו ותמכו חלק עדיין חברים חלק כבר לא אבל יש פה חלום והחלום הזה הבנתי שהוא חייב להתגשם ופתאום הבנתי, לפני שלוש שנים, תמי נורה ואני, כתבנו את אלוהימה ואלינו את אלוהימה. אלוהימה זו הצגה. כן. פתאום דרך ההצגה, התחילו לבוא התובנות גם, שבעצם אני התרחקתי מעצמי, זאת אומרת, כל השנים האלה של
של הבית ספר? של להקים את זה?
זה כבר לא להקים, זה כאילו, זה הראשוניות של זה, שאני בודק, הניסוי ותהייה, היה בזה המון פחד, המון... המון ניתוק מעצמי, כי אני באתי עם איזה אג'נדה, אני באתי עם איזה משהו שהוא נורא ברור, ואז אמרתי, רגע, אולי זה לא נכון, אולי בארץ מבינים אותי, אולי ללא, אולי ללא, והלכתי לכל מיני מקומות, ופתאום הבנתי שאני צריכה לחזור לסנטר של עצמי, ובאלוהים, עם תמי, שתמי, אגב, היא המטפלת הראשונה שלי.
וואו.
כן, 20 ומשהו שנה אנחנו מכירות, אז זכיתי. ושם התחלתי להבין, אוקיי, רגע, צריך לחזור לסנטר, צריך לחלק את הקלפים מחדש ולראות איך אני בונה, איפה אני עברתי שיעורים שאני צריכה להבין אותם כבר, ודי מספיק לא להתעכב עליהם, איפה אני לא אוהב את עצמי, איפה אני שכחתי את עצמי, והנה יש תקפויות, הנה הקרנות, הנה מה קרה. אז עברתי שם תהליך מאוד משמעותי וגדול, אני עדיין עוברת אותו, ואז באה הקורונה בתוך הדבר הזה.
תספרי על אלוהימה.
אלוהימה זו הצגה ש... זה אפילו לא הצגה, זה מסע. מסע שהוא מופע. התחלנו לכתוב אותו בשני לאוגוסט 2016.
שני לאוגוסט 2016.
כן. ונכנסנו לסטודיו שלי, שמנו... הקלטנו וזה 5 שעות פשוט התחלנו להוריד אינפורמציות תוך כדי חוויה, תוך כדי עבודה ולאט לאט זה התגבש והפך להיות הצגה וההצגה הזאת היא מסע של אלמה היא מתנדבת בבית חולים שדה שילד מתוך האזור של המחנה פליטים נפטר מסרטן וזה שובר אותה באותו יום ואז גם אלוהימה מופיעה בפניה ואלוהימה מנסה להגיע בכל מיני דרכים, כי היא מגיעה בכל מיני אנשים, ואני אלוהימה, תמי אלמה, כל מיני אנשים וכל מיני דמויות, כדי לנסות לחבר אותה. זה משהו, זה לעבור מסע שלם עם הכל, עם כל השאלות שאנחנו שואלים, עם כל הכעסים, זאת אומרת, אנחנו עזנו לשאול שם שאלות מאוד קשות, ואלוהימה הייתה צריכה לספק תשובות.
וואו.
ואז עכשיו זה אלוהימה בסלון.
אז איך מזמינים, אתם מזמינים, כאילו, יש לכם...
יש קודם כל את הדף שלנו אלוהימה, וגם אפשר דרך הפייסבוק, דרך האינסטוש וטלפונים, והיום זה אלוהימה בסלון, אנחנו מופיעות בסלון, ואנחנו כותבות פיצ'ר עכשיו. לא, אנחנו כותבות
צלט קצר. אפשר לעשות כזאת הצגה בסלון?
בטח.
כן, זה אפשרי?
בטח, פשוט במקום שעה ורבע, אנחנו בוחרים את הקטעים הנבחרים, ומה שיוצרים לי זה גם תמי שרה שם, ותמי שרה מדהים.
כן?
כן. אז כן, זה נורא כיף.
תצרפי לנו קישור לשידור הזה? אני אזכיר לך.
כן, אם אני גם יודע איך לעשות את זה.
אני אזור לך. ראיתי רגע את החסם הטכנולוגי. טוב, תקשיבי, אנחנו ממש, יש לנו דקה לסיום. אמרתי לך שזה יטוס. עם מה את רוצה להשאיר את המאזינים, מאזינות?
קודם כל להגיד תודה. תודה שהקשבתם ותודה שבחרתם לשמוע אותי היום בתוך הדבר הזה ואותך, ותודה על ההזמנה. ובא לי להזכיר לאנשים שאין דבר כזה שאין דבר כזה, ואנחנו ניגשים עכשיו לתקופה מאוד 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 אחרת, שהיא לא ידועה לאף אחד. לאף אחד. ולזכור שדווקא פה אנחנו יכולים להתחיל לייצר את הקסמים, ודווקא פה אנחנו יכולים לייצר עולם עבור עצמנו טוב יותר, כי בעולם שהוא לא ידוע, שאף אחד לא יודע אותו, אפשר להתחיל לבנות הכל מחדש. אז אם אפשר דקה, לפני שאנחנו מקשיבים לכל העולם החיצוני, להתחיל להקשיב פנימה לעצמנו, ולכל הדמויות שבאנו גם, וכולם בסדר. איך גנית אומרת? כולם בסדר. ולאפשר לעצמנו, מתוך עצמנו להקרין החוצה, מתוך הלב, והתאים של המוח של הלב, תצא קרן אור, ובתוך הלא נודע והאפל הזה שם, וכל ה... יהיה לנו איזה מגדל של אור שיעיר את הדרך קדימה צעד אחרי צעד, ולא לפחד, לחסוך חזרה לאהבה ולפנימה, והכל אפשרי בחיי, גם אם נופלים, ואני אומרת את זה מניסיון אישי, הכל אפשרי, גם אם לוקח זמן, ויש אנשים טובים בדרך, אני נשבעת.
זה נכון.
שנמצאים שם ועוזרים.
תאמינו.
כן, תאמינו, כן. כן, ותודה.
תודה רבה, קרן. אנחנו נצטרך לקשקש פה עוד מלא בחוץ. אתם תפסידו בינתיים, אבל לא נורא, יאללה. Next time. אז יאללה, אז שיהיה לכם לילה טוב. אתם מוזמנים לשאול אם אתם רוצים לכתוב לנו לשאול. אנחנו נענה ונגיב.
נתענה נגדם.
נשתף את אלוהים גם בדף. וזהו, שיהיה לכם לילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה.
בכיף, באהבה, תודה לך. ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.